אנחנו עסוקים בזמן הזה ביציאת מצרים. השיעבוד, האיום והנורא של מצרים. והנה אנחנו רואים בפרשת בו הוראה שצריכה לימוד. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו בפרק י' א', כן, אנחנו נמצאים לפני מכת בכורות, פרק י' א' פסוק ב', דבר נא באוזני העם וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה כלי כסף וכלי זהב. לפני יציאת מצרים הקדוש ברוך הוא מורה למשה שבני ישראל יקחו, ישאלו מהמצרים זהב וכסף. למה? כדי שיצאו ברכוש גדול. אנחנו תמהים. יוצאים ממצרים סוף סוף. נולדים, עם ישראל נולד, נכון? נכנסנו משפחה, יוצאים עם. מתחילים את ההיסטוריה שלנו כעם ישראל. שיעבוד כל כך נורא. יסורים וסבל ודיכוי ויקו אותם ועבדו ועינו אותם וזרקו את הילדים ליאור, את הבנים וכל זה. ועכשיו סוף סוף יוצאים. אז במה מתעסקים? יוצאים מעבדות לחירות, יוצאים ממיטה לחיים. אז במה מתעסקים? ברכוש? מה? ומה הערך של הרכוש? למה זה כל כך חשוב? ומה עוד? אנחנו קצת מסתכלים, מה זה מצרים? זה המדינה או הארץ, הממלכה שכל כך העלילה את העושר, היאור שהיה מקור המים, שהשקע את כל ארץ מצרים, ארץ מצרים, ארץ דשנה ומלאה, הרבה פירות, הרבה חקלאות, פרות שמנות, החלום שם של פרו זה לא מהאוויר, הייתה שם תבועה שמנה, לא הייתה להם שבעיה של מים, נכון? היאור עולה ומשקה את הארץ, הנילוס עולה, עד כדי כך שזה ממש הביא לכפירה, נכון? כי בארץ ישראל, שממטר השמיים תשתה מים, אז מתפללים, בארץ שבה לא חסר מים, יש מה להתפלל, וזה מביא ל... זה מאוד קל לכפור ולחשוב שלא זקוקים להשגחה, מרוב העושר, מרוב השומן הכלכלי. הם כל כך בטוחים בעצמם, אנחנו רואים את פרעו, כל כך יהיר וגב ובטוח בעצמו, מי השם כי יש מה אליו? ולעומת זאת ישראל, העם הקדוש, המוסרי, הרוחני, נאמר את זה בצורה כזאת שטחית, שמציג אנטיתזה למצרים, לא שאנחנו אנטיתזה למשהו, אנחנו בפני עצמנו, אבל זה מול זה, כן? דבר השם, רצון השם, דרך השם, כוונות, מוסריות, רוחניות, וכשיוצאים מצרים, אז מה לוקחים משם? כסף וזהב? מה קורה פה? אתה אומר, הם היו עבדים, והם מגיעים לקבל פיצוי, נכון? ואנחנו נחזור לדבר הזה. נחזור באמת לדבר הזה, מכיוון קצת שונה. זאת אומרת, בוא נאמר את זה כבר עכשיו. מגיע להם פיצוי. 210 שנים של עבדות, למה שיצאו בידיים ריקות? והנה אתה מדבר דברים שהם מאוד הגיוניים, כל כך הגיוניים, עד שאדם מתפלא, רק רגע, למה היה צריך להגיד להם את זה? למה הם לא חשבו על זה בעצמם? למה צריך לומר למשה, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת שכנתה, כלי כסף וכלי זהב? למה צריך לומר להם את זה? וזה בדיוק העניין. זאת לא הפעם הראשונה שישנה ההוראה הזאת, כאן לפני מכת בכורות, ממש ערב היציאה. עוד קודם, במנדט, בנטיית השליחות, במעמד הסנה, כשהקדוש ברוך הוא לוקח את משה ומצווה אותו לצאת למצרים, ממש בהתחלה, כבר אז, הוא אומר לו, זה דיבור ארוך שם, פרק ג' בשמות, ונתתי אתכן העם הזה בעיני מצרים, והיה כי תלכון, לא תלכו ריקם. אני רק מבטיח לו, אל תדע, לא תצאו בידיים ריקות, אנחנו רואים שלא, יש פה גם הוראה, ושאלה אישה משכנתה ומגרת ביתה, כלי חסף וכלי זהב, כלי זהב יש אומרים כלים, פמותים וכאלה שאומרים כלים בגדי לבוש מפוארים. ושמלות, ושמתם על בניכם ומותיכם וניצלתם את מצרים. אנחנו מכירים דברי חזם וניצלתם, אישור את מצרים כבריכה שאין בה דגים, כמצולה שאין בה דגים. ניצלתם, תרוקנו את מצרים, תיקחו משם הרבה, הרבה כסף וזהב. וכך אכן היה. נכון? בסוף הפרשה אנחנו רואים, ויהי בחצי הלילה, והשם יגע כל בכור, וכולם יוצאים, כן? ותחזק מצרים עליין למעלה שלך מן הארץ, וכולי. ובני ישראל אכן עשו, אני עושה את המילה אכן, ובני ישראל עשו כדבר משה, וישאלו במצרים כלי חסף, וכלי זהב, ושמלות, ואדוני נתן אתכן העם בעיני מצרים, וישאילום, וינצלו את מצרים. האם הקדוש ברוך הוא דואג רק לכך ש... בני ישראל לא יצאו בעברית שכה פריירים ויקבלו את שכר העבודה שלהם? מהי הכוונה האלוקית בזה שבני ישראל יצאו דווקא ברכוש גדול? שאלה נוספת בנוגע לניסוח כאן בפרשה שלנו בפרק, איפה זה? בפרק י' א', שמתם לב, יש פה איזו מילה אחת שהיא לא שגרתית בהוראות של הקדוש ברוך הוא למשה. אומר משה למשה וכולי, דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו ואישה מאת רעותה וכולי. אנחנו רגילים, אנחנו אנשים מנומסים, אומרים בבקשה ונא, אבל המילה הזאת, המילה נא, מה זה דבר נא? כל הציוויים של הקדוש ברוך הוא למשה, ויש הרבה כאלה, דבר לבני ישראל, כן, עשה כך, מה זה הלשון בקשה הזאת? אז בואו נסתכל. חז"ל במסכת ברכות דף ט עמוד ב נדרשו לשתי השאלות האלה שהצגנו. אנחנו קוראים מתוך אין היה מסכת ברכות חלק א' עמוד 44, מתחיל ב-44 פסקה קוף י' ד'. בואו נסתכל למעלה את דברי חז"ל בגמרא, וזה כך. דבר נא באוזני עם וגומר. אמרי דבר רבי ענאי. מסתם אותו רבי ענאי שאנחנו מכירים משבוע שעבר. אין נא אלא לשון בקשה. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה. בבקשה ממך, לך ואמור להם, בבקשה מכם, שאלו ממצרים כלי חסף וכלי זהב, שלא יאמר אותו צדיק, ועבדום ועינו אותם כי הם בהם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, לא כי הם בהם. איזה הספר? שלא יאמר אותו צדיק, אברהם אבינו, עבדום ועינו אותם, קיימת. ומה שיבטח להם יצאו ברכוש גדול, לא קיימת. צריך להבין את זה, ואנחנו רואים בעצם כבר שהקישור הרכוש וזה שישראל יצאו ברכוש גדול, זה לא איתכם מפה, זה כבר, זה גם לא בסנה, זה כבר 400 שנה קודם, ברית בין הבתרים. כשאברהם שואל במה ידע כי רשנה, הוא רוצה לדעת שהיות בניו וצאצאיו הם העם הנבחר שיהווה את עמוד השדרה של ההיסטוריה, ויביא גאולה לעולם, שזה לא תלוי בשום דבר אחר, גם לא בצדקות שלהם בזמן, בפרק זמן כזה או אחר של ההיסטוריה, אלא זה דבר מוחלט, במה ידע כי ירשנה, אז ברית המפטרים, אנחנו מכירים, ידוע תדע, כי גרי זה רחב וכו', ועבדו מיות הרום השנה, ואכן יצאו ברכוש גדול. כבר אז הייתה הבטחה אלוקית לרכוש גדול. וכאן אנחנו רואים, באופן פשוט, הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אני מיז לומר, תעשה טובה, לא רוצה להסתבך עם אברהם אבינו. הבטחתי לו, אני רוצה לקיים. יש לו פתחון פה, כביכול, אנחנו כמובן צריכים להמיד את הדברים האלה. ממשיכים, רבותינו זכרונם לברכה, מסכת ברכות, ואומרים ככה. אמרו לו, מי זה הם ומי זה לא? מן הסתם, בני ישראל אמרו, לא זה למשה או לקדוש ברוך הוא. ולוואי שנצא בעצמנו, לא רוצים כסף, לא רוצים זהב, תן לצאת מפה. משל לאדם שהיה חבוש בבית האסורים. והיו אומרים לו, בני אדם, מוצאים אותך למחר מבית האסורים, ונותנים לך המון הרבה. ואומר להם, בבקשה מכם, הוציאוני מיד, בני מבקש כלום. אנחנו באופן פשוט מזדהים עם הדבר הזה. אדם שנמצא, בזמן האחרון היה מאמץ, ריכוז מאמץ בשביל נתן פולארד, אז ככה הוא גם השיג את המחשבה ואת הלב. חשבתי עליו, חשבתי גם בהקשר הזה, היו אומרים לו, אתה יוצא, אתה יוצא מחר ותקבל פיצויים על כל השנים האיומות האלה. זה מאוד מובן, אם היה אומר, תנו לי היום לצאת עם הבגדים של אורי, לא רוצה כלום, זה מאוד מובן. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה יותר מזה. הקדוש ברוך הוא רוצה, אפילו אם הם יצטרכו לצאת מחר ולא היום, אבל שיצאו, ברכוש גדול, ולא כעניים דלים וראשים. יש פה כוונה אלוקית. נאמר בסוגריים, שאולי נפתח אותם בשלב יותר מאוחר, אבל בינתיים זה בסוגריים, אנחנו גם יודעים לצערנו מה נעשה עם הזהב הזה, הכסף והזהב הזה. הם עשו איתו את העגל. גם את העגל, גם את המשכן כמובן, גם את העגל. זאת אומרת, נכון, רכוש זה דבר בעל פוטנציאל, בעל יכולת לקלקל. וזה דווקא מגביר את השאלה אפילו. נכון, זה דבר שהוא יכול לקלקל, וזה באמת גרם או עזר לקלקולים. השאלה שלנו לא מה קרה בפועל דווקא, מה התרחש כתוצאה מהחולשות האנושיות, אלא מה הייתה הכוונה האלוקית בזה. וראינו כמה זה הודגש וכמה זה חזר. ואולי נסכים מזה לדעת בעצם את הכוונה התאורה המקורית של היות הרכוש בכלל. רכוש זה דבר טוב, זה נוח, זה מקל על החיים, זה מעדן אותם, זה עושה אותם יותר נעימים, וגם עושה צרות, בישמן ישורון בעיבת. ואולי נזכה כאן איזושהי הצצה על הכוונה והתכלית והייעוד המקורי של הרכוש הרב, לפחות במובן הלאומי, בעיקר במובן הלאומי, אולי גם במובן הפרטי, אבל בעיקר במובן הלאומי, שזה הנושא של הדיון, של הסוגיה כאן. כן, למה בבקשה? ציווי, זה ציווי? אז בין בני אדם זה מאוד מנומס להגיד, הביא לי נא את הספר. כן, אבל זה מאוד נדיר, אני לא יודע אם יש עוד מקום כזה שהקדוש ברוך הוא אומר משה, אמור נא, עשה נא, דבר נא. בואו נתחיל לקרוא בפנים. דבר נא, אינה אלא לשון בקשה. אמר לה הקדוש ברוך הוא למשה, בבקשה ממך, אמור להם לישראל, בבקשה מכם, שאלו וכו'. שימו לב שהנא של התורה שבכתב הפך לשני בבקשה בתורה שבעל פה. זה בקשה של הקדוש ברוך הוא למשה, אני מבקש ממך, וגם אתה תבקש מהעם. אומר הרב כך, עיקר הכוונה העליונה של יציאה ברכוש גדול, היה כדי לרומם את רוח העם שניתן בשפל מצב העבדות שנים רבות. בטבע הושפלה, ובגלל העבדות הארוכה והקשה, התוצאה הייתה שבטבע, באופן טבעי, הושפלה נפשו של העם, והוא אינו מבקש גדולות. אם את רוצה, יש שם ספרים, יש שם מאחור הספרים. העבדות היא קשה לשעתה וקשה לעתיד לבוא. קשה לשעתה, היסורים, היום יום הקשה. כן, לא צריך להרחיב, אנחנו יודעים. אבל יש קושי שהוא נזק שהוא נשאר גם אחר כך. והוא שפלות הנפש, דיכוי הנפש. הנפש של האדם שהוא כבר שלוש דורות, כן, 210 שנים, הוא עבד, בן עבד, בן עבד, הנפש שלו היא עבדותית. הנפש שלו היא שפלה, במובן השלילי של המילה. והתוצאה הרעה של השפלות הזאת, שהוא אינו מבקש גדולות. תן לחיות, לא רוצה יותר מזה. אנחנו יודעים, בגלות האחרונה גם, שבקיצה אנחנו עומדים עכשיו, הייתה אומנות יהודית, מעבר לריקום על פרוחות וכו', מוזיקה עברית, לא היה דבר כזה. מעבר לכך, אנשים יהודים עשירים, קודם כל לא היו כל כך הרבה, ואם היו, מעטים מהם היו נאמנים למסורת ישראל סבא. העושר היה דבר מאוד מסוכן. בגלות, עיקר האנרגיה נוטבה להישרדות. זה אפילו בתוך בית המדרש. זאת אומרת, כל היצירה התורנית הייתה מאופיינת בבירור וליבון הדברים הקיימים. זאת אומרת, להבין טוב יותר מה כתוב בגמרא ובשולחן ערוך. יצירה תורנית חדשנית שפורצת דרך ומחדשת דברים בעולם האמונה, זה היה נדיר, זה רק ממש גדולי הגדולים, זה הגרא, השם טוב, כל אחד עם הסגנון שלו וכו'. והסגנון הזה של תורה שמחדשת שירה חדשה, יאמרו גאולים, זה התחיל במקביל לשיבת ציון ולהיאחזות כאן באדמה ולעצמאות המדינית שלנו, מתשח וכו'. בגלות המשימה היא הישרדות. הישרדות. ואנחנו מבינים למה? כי זה באמת משימה קשה. זה באמת משימה קשה. זה לא היה מובן מאליו, זה לא היה פשוט. להצליח להגיע, למשוך עד הערב, ובערב להצליח למשוך עד הבוקר, ולחיות. לחיות עד היום הבא. במצב כזה, אדם לא פנוי, אין לו בכלל כלים לחשוב על מעבר לזה. על מעבר לעצם הקיום, עצם ההישרדות. הנפש שלו מצטמקת. הנפש לא מושפלת, זה נפש עבדותית. אנחנו זוכרים את דברי הרמב"ן, שהוא שואל שם על, 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 על כשהתקרבו לים סוף, והמצרים עודפים אחריהם, וישראל עובדי עצות, מה לעשות? שואל הרמב"ן, מה קורה? הרי יש פה 600 אלף רגלי גברים. 600 אלף אנשים, גברים, בני 20 עד 60, זה חתיכת צבא, זה כמה חטיבות, כמה אוגדות, זה המון. אז לא חשבו על האפשרות להילחם חזרה? נברח לפה, נברח לשם? אומר, מה, לא, זה נפש של עבד. השאלה הזאת זה שאלה של אדם שנולד במדינת ישראל, השאלה הזאת. ניצולי השואה הגיעו לארץ, ואז הצברים שאלו אותם, למה לא נלחמתם? למה הלכתם, כן, הביטויים הקשים האלה, כצון הטבח? בעשרה בטבת האחרון, שמעתי עדות שאדם, הוא היה ילד בהונגריה, אז הוא אמר, אז הוא סיפר על תחילת, הרי השואה המעשית הגיעה להונגריה ממש בסוף, אבל כבר בתחילת שנות ה-40, הגויים כנראה ידעו יותר טוב מה קורה שם בפולין וברוסיה, וכבר זה ככה, זה גירד להם, אז התחילו את כל מיני התנכלויות, אפילו במגרש המשחקים שם בשכונה, בין הילדים, והשייגצים, כמו שקראנו להם, כך הוא מספר, התחילו ככה, תפסו את המדח מהחיידר הביתה ולהרביץ לנו. הוא אומר, אתם צריכים להבין, היו כל מיני אפשרויות, מה עושים כשסטפן או גוי אחר בא ומרביץ לך, ואתה רואה שהוא עורב לך, לחזור הביתה לחדר, לברוח בדרך אחרת, להתחבא מפה, לא עלה על דעתנו להגן על עצמנו אפילו בצורה פסיבית, זאת אומרת, להחזיר מכה בשביל לא לחטוף מכות. ודאי שלא להרביץ או לעשות משהו יזום. לא עלה על דעתנו, זה לא היה במגוון האפשרויות שיהודי יעמוד על נפשו בצורה גאה. זה לא היה אפשרות בכלל. זה נפש, זה נפש, לא של ארץ ישראל, זה נפש של גלות. זה נפש, וכמובן, אני מקווה שזה ברור שאנחנו לא מתחילים להתקרב לשפיטה ולשפוט מישהו אחר. זה מציאות שברוך השם מי שנולד פה ומי שחי פה, זה עולם אחר בשבילו. זה נפש עבדותית, זה נפש שפלה, במובן השלילי של המילה, נפש של עבד. אבל עם ישראל לא נולד להיות עבד. הוא לא בא לעולם בשביל עבד. עם ישראל יש תכלית גדולה, תכלית חשובה. עם ישראל אמור להיות המנהיג של האנושות. הכוזרי קורא לו הלב, הלב שבאיברים, בלשון הזוהר מוחה, דאלמה, המוח של כל העולם. אתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש, אתם לא הזנב של האנושות, אתם מובילים, אתם מנהיגים. כדי להיות מנהיג צריך לעבור איזשהו תהליך של הגדלת הכלים. הגדלת כלי הרצון קודם כל. לרצות הרבה. לרצות יותר. איך אומרים באמריקה? Think big. תחשוב גדול. לא חשוב מה אתה עושה. מה שאתה עושה, תהיה גדול. מישהו אמר לי שאיזה נהוג שם, שכל בעל מקצוע הולך עם איזה כרטיס שם. ונגיד שהוא רב, אז הוא כתוב לו plumbing director, זאת אומרת, הוא מנהל שרברבות, כן? אתה שיפוצניק? אתה construction director, אתה קודם כל director, אתה קודם כל מנהל. מה שזה לא יהיה. זה יפה מאוד, זה יפה מאוד. תחשוב גדול. איך עושים שהעם השפל הזה, שהושפל בצרת הגלות, יתחיל לחשוב גדול, אומרים לו, קח רכוש, קח הרבה כסף. וצריך לומר לו את זה. הוא לא חושב על זה לבד, משפלותו. דווקא בגלל שהוא לא חושב על זה לבד, כי הוא כל כך נכנע, במובן השלילי של המילה, צריך לומר לו, תיקח, רוצה בידיים ריקות. תצא גדול, תצא עמוס, כסף וזהב. כן.
לא אומר לו, מבקש ממנו.
מבקש ממנו, נכון. תכף נראה גם את ההסבר, למה, 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 למה לשון בקשה. כן. טוב, שאלת. נכון, יש חשיבות לכסף וזהב, אבל עדיין צריכה להיות הבחנה בין ציווי על מצווה שהיא, יש לה חשיבות עצמית, כן? דבר בני ישראל, החודש הזה לכם, ראש חודשי, כן? ישראל מקדשים את החודש, זו מצווה מהתורה, יש לה חשיבות בפני עצמה, ועל זה אומרים ציווי. הרכוש, הכסף והזהב, זה לא דבר שיש לו ערך עצמי, יש לו ערך אמצעי. זה אמצעי למשהו אחר. ולכן, כדי להעביר את המסר שהרכוש הוא לא מטרה לעצמה, אלא אמצעי להשגת מטרה אחרת, כך מסביר הרב, ונראה את זה תכף, ההוראה הייתה בלשון בקשה, לא בלשון ציווי. זה דיוק גדול. ואמרנו, למה הוציא מצרים? במצרים, מקום שהכסף והזהב זה האליל שם, ולוקחים משם את זה, אז אולי זאת הבחנה חשובה. שאצל מצרים זה מה יש. הכסף הוא האליל, והזהב זה האליל, זה מה יש. ישראל לוקחים את הכסף והזהב כאמצעי. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם נזכיר על הרכב ועל הסוסים. לא שאנחנו אין מי ברכב וסוסים, אנחנו נלך ברגל. אנחנו על, 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 על מטוסים ועל טנקים, ועל המטוסים והטנקים כתוב צבא הגנה לישראל. ומי לראות צבא הגנה להשם. צבא השם, בניסוח כזה או אחר. כן? זאת אומרת, איש המוסר, איש הרוח, איש האידיאל, הוא לא אמור להיות נבח. אסור שהוא יהיה נבח. הוא צריך להיות גדול. הוא צריך להיות חזק. כדי להוציא לפועל את המטרות הגדולות שלו. הוא צריך להיות גדול וחזק, עוד לפני הרכב הסוסים, הוא צריך להיות גדול וחזק פה, בתודעה העצמית שלו. הוא צריך להבין שהוא גדול, הוא צריך לראות את עצמו כגדול. אם פיל חושב שהוא עכבר, אז הוא עכבר. אם אדם חושב שהוא חסר אונים, אז באיזשהו מובן הוא באמת חסר אונים. הוא צריך לדעת, זה תנאי. הוא צריך לדעת שהוא גדול. הוא צריך לחנך אותו לכך. הרכוש הזה זה סדרת חינוך שבאה להגדיל את, 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 את הנפש של עם ישראל. על כן, ראוי להרגיל נפשו של העם בבקשות גדולות. חבר'ה, תתחילו להתרגל לבקש דברים גדולים. מה זה דברים גדולים? אידיאליים? בסדר, לאידיאליים עוד לא נגיע מאלה, אבל בואו נתחיל עכשיו מהדברים הקטנים, מהכסף והזהב. כן? כמו שמלמדים תינוק, תורה. בוא, תקרא פסוק, תקבל סוכריה. תלמד משנה, תקבל מסטיק. הוא קצת גדל, אומר לו, תקרא פסוק, נביא לך מכתב הביתה. זה כבר לא דבר שמכניסים לפה, זה משהו, זה איזשהו תגמול רגשי. הוא גדל, עד שהוא קולט בבד ש... שהעיקר פה זה הפסוק ולא הסוכריה, אבל זה כבר לא צריך את הסוכריה. אבל כדי להגיע לזה, לכל מלמד יש בה מגירה, ככה, מגירה עם כל מיני סוכריות וצ'ופרים, ופרסים, פרסים, במילאל כמובן. על כן ראוי, ראוי להרגיל נפשו בבקשות גדולות, כדי שיבוא מזה, מההרגל בבקשות הגדולות, think big, גם כן לשאוף לגדולות במעלות הנפשות והמידות העליונות. אם אדם הולך מסכן כזוכה על הארץ, לך עכשיו תדרוש ממנו לתקן עולם מחוץ שדאי. להביא את כל העולם, כי מלא הארץ דעי את השם, כי מציון תצא תורה, דבר השם ירושלים. על מה אתה מדבר, אדוני? אני, מה אני? אני נמה... והיינו בעיניים כחגבים, נכון? מה אתה רוצה מחגב? תן לו למצוא את הנמלה שלו שהוא... לא, 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 אתה לא חגב. תתחיל להתרגל לעובדה שאתה גדול. ואיך תתחיל להתרגל לעובדה שאתה גדול? תראה עם כמה כסף וזהב אתה מסתובב. על כן, להורות שאין זה עיקר התכלית לשאוף אל אהבת כסף וזהב. אנחנו יוצאים מצרים, אנחנו לא נהיים כמוהם. על כן, לא בא הדבר הזה בתורת ציווי, כי אם בבקשה, למען יעלה הדבר בשלמות, למנוע את התקלה שעלולה להיות. זאת אומרת, זה חשוב כאמצעי. הכסף והזהב, יש להם ערך, יש להם חשיבות, כאמצעי. רוחם השפל של בני ישראל יתרומם איך? על ידי ראותם עצמם מסובלים בעושר. ועם זה, יחד עם זה, ידעו על ידי המילת נע, ולא ציווי קטגורי מוכרח, ידעו שלא זה הכסף והזהב הוא תכלית המבוקש. שהרי כל העניינים התכליתיים שיש להם ערך עצמי, נאמרו להם בתורת ציווי, דברים חיוביים ואזהרה על הנה. המצוות לא תעשה, הדברים השליליים, ודבר זה נאמר בלשון בקשה והתנצלות, כן? כמו שמסבירים חז"ל כאן, כדי שלא יאמר אותו צדיק, כן? התנצלות כזאת, לא, תיקחו כזה מזהב, כדי שלאברהם אבינו כביכול לא יהיה פתחון פה. אנחנו מכירים את זה, שבא איזשהו ראש מדינה או משהו כזה לבקר, במדינתנו, ואז מנמל התעופה יוצאת שיירת הלימוזינות לאן? ליד ושם, נכון? מראים לו, בוא תראה, הרי רוצים שאותו ראש ממשלה, נשיא, קנצלר, מה שזה יהיה, יתמוך מדינת ישראל ויצביע באדם באום, עוד שבועיים, עוד חודשיים, אז אומרים לו, בוא נעשה לך סיור, בוא תראה איזה מסכנים היינו, או איזה מסכנים אנחנו, תראה מה קורה כשאין מדינת ישראל, כמה זה, כמה, מה, 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 מה עשו לנו, ומה יעשו לנו אם לא תשלחו לנו ערבויות או נשק וכל זה. מה אנחנו מבקשים? מה אנחנו מבקשים? מקלט בטוח, מקום נוח להניח עליו את ראשנו הלאה אחרי ייסורי הגלות הארוכים והנוראים. אומר הרב באחד האגרות, לא זה הציונות, לא זה מדינת ישראל שהוא ראה בחזנו, לא. אלא גו אריה יהודה, חוזר לארצו. כאשר, מתי המסר הזה הופנם, כאשר שיירת הלימוזינות, תלך לא ליד ושם, לא, זה יד ושם, זה בשבילנו. יקחו את אותו ראש ממשלה, אני יודע, לבסיס חיל האוויר, יקחו אותו לבסיס של צהל, יראו לו את העוצמה הצבאית שלנו, יקחו אותו לשדות, יראו את החקלאות, יראו את הרפתות המשוכללות שלנו שמניבות תנובה יותר גדולה מאשר הפרות ההולנדיות, יותר תפוקת החלב של ישראל באופן יחסי פר פרה יותר מאשר בהולנד. יראו לו את התעשייה, יראו לו את הביטחון, יראו לו את החקלאות, יראו לו את הדברים האלה, ויגידו לו, אדוני, זה אנחנו. זאת הרכבת, אתה רוצה להצטרף אלינו? אנחנו פה, לא כי אנחנו מסכנים ואין לנו מקום אחר להיות פה. אנחנו פה כי אנחנו פה בגדול, כי אנחנו עכשיו, כבר 60 שנה התחלנו, אנחנו מתחילים, וזה הולך ומואץ כמו טור הנדסי, הולך ואור, כן? בתחילה קימה קימה, כך הגעתם של ישראל, ככל שהיא הולך, כך היא רבה והולכת, כל רגע השמש מהירה יותר והרבה יותר מקודם, ואנחנו ממלאים את התפקיד שלנו, ואנחנו תופסים מקום יותר ויותר מרכזי בבימת ההיסטוריה, הולכים ממלאים את התפקיד המרכזי שלנו, זה אנחנו. אנחנו הולכים על גדול. אנחנו הולכים למלא את התפקיד הגדול שלנו. אנחנו לא מסכנים, אנחנו גדולים. מי התחיל בזה בעצם? אברהם אבינו. ואברהם כבד ומקנה ובחמורים וגמלים. למה אברהם צריך להיות במקנה? הרי אברהם בא לחדש בעולם האלילי שבו הוא חי דווקא את המוסר. אברהם חי בעולם של עובדי אלילים ברברים שהיו הורגים אחד השני בלי מצמץ בכלל. והוא בא ומביא חידוש חסד. זאת אומרת, עד אברהם אבינו, האדם היה רואה מישהו נופל ברחוב, היה מחפש מה אפשר לבזוז אותו. טוב, אברהם אבינו רואה מישהו, בא ומחנך, כשאתה רואה מישהו נופל ברחוב, אתה עוזר לו לקום, מאחי למשקה אותו. אברהם בא לחדש מוסר, בא לחדש צדק. לאו דווקא חומרנות. אז למה אברהם צריך להיות כל כך כבד במקנה, בכסף וזהב וגמלים וחמורים? זה אותו עניין. כל מטרתו של אברהם, או שאומרים אבינו, נכון? אברהם הוא אב. אברהם הוא אב של עם ישראל. וכל, זאת הייתה כל הכוונה שלו, להיות אב של עם ישראל, שהמעשים שלו יהיו סימן לבנים. כלומר, הוא חורץ את החריץ, את התוואי שבו ילכו בניו. הוא במעשים הפרטיים פרטיים, במידע שיש לו מעשים פרטיים, כן, באופן, מה שהוא עושה בעשר אצבעות שלו, הוא מטווה דרך. הוא כבר חותם, קובע, מטביע חותם, מטביע דפוס בנפשות של הצאצאים שלו. כשהוא הולך, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, כן, ועושים לו כבוד, הוא מטביע תכונה פנימית בנפש בניו של גדלות. לא גאווה אישית, אבל גאווה לאומית, כן. גם אצל אברהם אבינו, עוד לפני שהיה לאום, הגדלות שלו הייתה גדלות לאומית, כי כל כולו היה אב. וזה בא לידי ביטוי, כן, גם בגמלים וחמורים. כן. כי העם שאותו הוא עתיד להוליד, שהעם הזה הוא אב שלו, הוא עם גדול. ועם גדול הוא גדול ברוח וגדול בחומר. כשהחומר הוא אמצעי לרוח. בוקר טוב לאליעז. אליעז מכון מיור. האם הרב יכול לומר כותב השאלה? לא, זה הקודם. השואל 2, משה. שלום משה מקרמל. איך זה מסדר עם חיים צנועים ובכלל עם מידת הצניעות? טוב. אז זו ההבחנה העיקרית שעשינו בין המוסר הפרטי למוסר הכללי. כל מה שאנחנו מדברים עכשיו זה על תכונה לאומית. זאת אומרת, עם ישראל צריך להיות עשיר. עם ישראל צריך להיות חזק ויפה וגדול. והרחובות מקושטים ונקיים ומפוארים והכל. זה תשובה אחת. וזה לא סותר את הצניעות. אולי זו אותה תשובה בעצם. כי צניעות הולכת עם רעבתנות אישית. תראו אותי. ובואו אני יפזר החוצה את כל מה שיש לי ויראה את כל מה שיש לי, כי זה שלי, לי, 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 לי. כשמדברים על התנהלות לאומית, צריך לדעת, גם פה צריך לדעת, כמובן, שעם ישראל זה לא משהו פרטי, זה עם השם. זה עם השם. וכל מה שמפגינים, וכל מה שמראים, גם בעוצמה מעשית, וגם בהתקשטות חיצונית, כן, זה פערו של הקדוש ברוך הוא. צריך לדעת את זה, להביא את זה בצורה כזאת, ולהסביר את זה בצורה כזאת. קודם כל צריך לדעת את זה. כאשר הגאווה היא גאווה לאומית, אין בה שום פסול. זה אפילו שבח. שבח, מידת הגאווה, כשהיא פרטית, היא מגונה. כשהיא גאווה לאומית, היא משובחת. אז אני מקווה שזו תשובה לשאלה עם חיים צנועים. וגם במישור הלאומי, אני חושב, האם יכול להיות חיים לא צנועים? כן. כאשר הכסף והזהב עולים לראש, והם חורגים מהמטרה שלהם, כאשר עושים מהם עגל, אז זהו. אז אולי זאת כבר בעיה. מזה צריך להיזהר גם במישור הלאומי. ודאי במישור הפרטי לפתח חטאת רובץ. ואני מדבר על זה בפעם אחרת. במישור הלאומי גם צריך להיזהר מזה. אוקיי, הבילויים, נכון? בית יעקב לכו ונלכה. אמר אחד מגדולי ישראל, פנו אליו, אמרו לו, נו, יש לך הרבה חסידים, תגיד להם, שיבואו איתנו. אמר להם, אני מוכן, בתנאי שתשלימו את הפסוק. בית ישראל לכו ונלכה בשם השם. אמרו, לא, אנחנו לא, אחר כך יהיה בעיה אם נכניס את זה, יש חשש גניזה, נכון? שם השם וכל זה, לא רוצים להסתבך עם מילים כאלה, תאונות וקשות. בית ישראל, לכו ונלכה. אמר להם, אם אתם עושים כפד ראשו לפסוק, אני לא בא איתכם, לא את החסידים שלי, אני לא שולח איתכם. אני לא זוכר, אני לא יודע. אבל אני אספר לך מה ששמעתי מהרב דרוקמן לפני כמה זמן, על אחד המפגנים הגדולים שהיו של מדינת ישראל הייתה בחיתוליה, כמו שאומרים, אז בתל אביב פרסו יריעה גדולה, ענקית, עלינו חובה, עלינו ביודיזנגוף, משהו כזה, וכתוב שם באותיות גדולות, לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוח. נקודה. והסדין הגדול הזה התנופף יפה יפה ברוח והשר ברושם וכולם זה עשה להם טוב וניפח את החזה, אבל איך הצליחו לחתוך את הפסוק ככה לפני היוד? הרי הפסוק אומר הנביא, כי ברוחי אמר השם. טוב, אז אם יש באמת, אם מצליחים כל כך בחדות, יש אנשים שהם אלופים ולחתוך פסוקים, נכון? בקש שלום ורודפהו. אבל הפסוק הזה יש לו התחלה גם, נכון? סור מרע ועשה טוב, בקש שלום ורודפהו. לא, עזוב. יש ארגון בצלם, אבל יש בסמיכות הרי, נכון? בצלם אלוהים. עזוב אותי, נו, לא רוצה להסתובב עם חשש גניזה, עזוב אותי עם מילים כאלה. בצלם. טוב, אז מי שעושה ככה, אז מהר מאוד הוא עלול, אז באמת השאלה היא נכונה. אז איפה הצניעות, אדוני? איפה הענווה? אם הכל הוא שלך, אז אדוני, אז תרגע. אם זה ברוחי אמר השם, אם זה בצלם אלוהים, אם אדם יודע שהמדים שהוא לובש הם מדי קודש, אז זה לא כוחי ועוצם ידי. אז זה לא כוחי ועוצם ידי. ומי שלא יודע את זה, אז הוא חושב שהאידיאל של הנשק זה לא להשתמש בו. מה זה תואר הנשק? תואר הנשק זה שלא יורים ברובה. מה עושים ברובה? תוקעים בו, פרחים בקנה וכו' לבצר. כן, כן. למה? כי הוא לא יודע שה-M16 הזה זה תשמיש קדושה. אז ודאי, באיזה רשות אתה בא ויורה באנשים שהם גם כן בצלם נקודה? כשאדם יודע שהמדים הירוקים שהוא לובש, זה הדבר הכי קרוב למדי הכהונה שיש בדורנו, כהן שמשמש בקודש יחף על רצפת השש ובית המקדש, שהדבר הכי דומה לזה היום, זה הנעליים הגבוהות והאפוד הקרמי של חיילי צהל, אם ככה הוא מתייחס למדים, וככה זה המטוס, וזה הטנק, וזה ה-M16, אז הוא יוצא על המלחמה בחרדת קודש, והוא יורה, אל תירא ואלף עבדי יעקב, אבל תירא. כן? היה משפט למישהו חייל, היה איזה קרב וזה, והוא ירה ומשהו, ואחר כך אמרו לו, למה ירית? אז בקשר שאלתי את המפקד, המפקד, אני רואה משהו. והוא אמר לי, אל תירא. עכשיו שהוא אומר לי, אל תירא, אל תפחד. אודרוב, תרביץ. תירא. אבל בעצם המפקד אומר, אל תירא בהי, ועכשיו אל תירא באלף. אז צריך לדעת איך להתייחס לכלים האלה, איך להתייחס לכסף ולזהב וליכולת הפיזית וליכולת החומרית ולעוצמה של הכלים האלה. אם באמת זוכים ורואים אותם בצורה הנכונה שלהם כאמצעי, ותראה כמה חשיבות יש למילה נא פה, אלה הם אמצעים. אם אתה יודע שאלה ממצאים, אז בבקשה, תשתמש בהם בגדול. אם אני הולך, אם אדם הולך ומתקבל לחברת הייטק, נגיד, אז הוא מתקבל, כן, הוא סמנכ"ל משהו, אני יודע, הוא מקבל על המקום מפתחות של אוטו, ולפטופ כזה, מחשב נייד, וטלפון, אדם עוד מקבלים שם כל מיני דברים כאלה נחמדים, אלקטרונים, כל מיני דברים כאלה. אז הוא צריך לדעת שכל המכשירים האלה ניתנו לו כדי שהוא ישרת את החברה. נכון? אם הוא יושב עם המחשב הזה ומשחק, איך הוא זה? שולם מוקשים? כל המשחקי מחשב? אז אדוני, לא בשביל זה קיבלת את המחשב הזה. אתה צריך לזכור, בשביל מה קיבלת את האמצעים האלה? לכן דבר נע באוזני העם. שיקחו את הכסף והזהב, אבל שיזכרו בשביל מה הם מקבלים את זה. הם מקבלים את זה בשביל איזשהו תהליך של חינוך מחדש שהם צריכים לעבור. חינוך מחדש של מה? לבקש גדולות, לחשוב גדול, לרצות הרבה. העיד, טוב, היום הוא אישהו מפורסמת, כצלה, היום הוא כבר ראש מפלגה, שהיה יד ימינו של אריק שרון בתקופות הטובות שלו. הוא אמר, באתי לאריק עם הצעה לבנות באיזשהו מקום 20 יחידות דיור, אמר לי, קצלה, תלך, תחזור לי עם הצעה ל-200, ל-300, ל-500 יחידות דיון, נדבר אחר כך. תבוא, תחשוב גדול. וככה בנו הרבה מיהודה ושומרון. נחשוב גדול. וצריך להביא, עכשיו אנחנו גם מבינים, אולי נסביר עוד קצת את העניין הזה של מה זאת אומרת שלא יאמר אותו צדיק, בחי הקדוש ברוך הוא, זה העניין, הוא חושש עם מה יאמר אברהם אבינו. ואמירתו של אברהם, גם כן יש לומר או להסביר, מפני שכל מטרתו של אברהם אבינו, חייו של אברהם אבינו היו קודש לדבר אחד, להעמיד אומה המכרת את השם, ומודיעה, מפרסמת, יודיעו בקהל עם, ומודיעה שמו הגדול בעולם, על ידי שני דברים. א', מציאותה, עצם המציאות של עם ישראל, והנהגתה בהתנהגות שלה, כדרך שעשה הוא עליו השלום, ביותו אחד בעולם. נכון? מעשה אבות, שימה לבנים. מה שעשה הפרסונה היחידית הזאת, אברהם, והאדם היחידי, יצחק וכו', יעקב, מה שהם עשו, הם שורשים. הם שורשים לעם שלם. מה שהם עשו באופן פרטי, עם ישראל עושה, זה נחרט בנפשו, בנפש הלאומית שלו. עם ישראל יעשה את זה כעם. או. עכשיו יש פה דבר נוסף. מלבד התהליך האינטרפסיכי, הנפשי, הפנימי, שעם ישראל צריך לעבור, יש פה גם עניין, איך קוראים לזה? יחסים בינלאומיים, כן? יש פקולטה כזו, חוג באוניברסיטה, יחסים בינלאומיים. איך הפסיכולוגיה הבינלאומית, או פסיכולוגיה, או אפילו חלק המעשי, איך עם ישראל ימלא את מטרתו להיות אור לגויים, כי מציון תצא תורה? האם כאשר הוא נבח כזה, תלוי בחסדם החומרית של אחרים, הוא יכול להשפיע רוחנית? אם יש תלמיד חכם, רב, שהוא לא מכובד, המראה שלו, המצב שלו, הוא יושב ומקבץ נדבות נגיד, המצב שלו, החומרי, לא מעורר כבוד. אפשר לקבל ממנו תורה? זה בלתי אפשרי או קשה מאוד. מה אתה אומר? הם היו
עניים בלויים.
הם היו עניים בכספית, כן? אבל עדיין הם היו מכובדים. הם היו מכובדים. וכאן אולי המשל שונה מהנמשל, כי פה אנחנו מדברים על יחס בין הרב לבין תלמידיו, התלמידים יכולו לזהות שלמרות עניותו החומרית, הוא עשיר רוחנית, והם באו לבקש ממנו רוח. אז זה לא היווה חוצץ. פה אנחנו מדברים שעם ישראל צריך להשפיע על עמים רבים. איטליה, צרפת, גרמניה, אמריקה. אם עם ישראל בזוי, אין מקבלו ממנו תורה. אין סיכוי. מציון תצא תורה, שציון תהיה מגדלור, גם רוחני, אבל גם חומרי. שבנק ישראל ייתן הלוואות ל-Central Bank of America. בסדר? וכו'. מעבר, וזה גם דבר נוסף שהרב כאן תכף נקרא שהוא אומר, שהכלכלה, המסחר בין העמים, הוא יוצר קשר. כן? אחד יש את הסחורה הזאת, מדינה אחת, המדינה היא את הסחורה ההיא, ויוצרים קשר על בסיס מסחרי, ותוך כדי כך נוצר גם קשר תרבותי. נוצרים אפיקי השפעה. וזאת המטרה בעצם של עם ישראל, כדי שיוכל להשפיע על העמים, וכדי שיוכל להשפיע צריך שתהיה לו סחורה חומרית פשוטה להציע. ולפעול על עמים רבים צריך גדולת הנפש, ושאיפה גם כן לרכוש ומקנה וקניין, שעל ידי זה הרכוש והמקנה והקניין מתקרבים עמים רבים זה לזה, ולמדים איש מדרכי רעהו, שזה העיקר. העיקר זה הלימוד, אבל כדי שיהיה לימוד צריך שיהיה קניין. על כן, על ידי אהבת הכסף, שמזה בא מקנה וקניין, כשהוא במצב הגון, כלומר, אהבת הכסף תמיד צריך להזכיר, כן, נא, לכן הבקשה, שזה אמצעי, שזה לא אין לכם לראש, שזה לא יקלקל. לעשות עושר במשפט, כן, בצורה הגונה, לא במהות אלא במשפט, זה מביא גם כן, גם מה זה גם כן, מלבד התולדה הנפשית, הבריאות הנפשית, הגדלות הטובה שצריכה להתחולב, להתפתח בנפשות עם ישראל, יש תוצאה נוספת. זה מביא לידי התכלית המבוקשת לעתיד לבוא, להאיר את אור השם על ידי ישראל בעולם. ישראל הם השגרירים להאיר את אור השם בעולם. שליחים, ממלכת כהנים, כהן זה ממלא תפקיד. מה שאין כן, אם יסתפקו בשפלות נפשם, רק להיות נוסעים בעדר ועיקרים לבדם, ודבר לא יהיה להם עם אדם, ועמים זולתם לא ידעום, אז איך התפשט אור השם בעולם, שזה התכלית באמת? על כן, אברהם, וזה מסביר עכשיו, מדוע היה צריך להבטיח לאברהם, בברית בין הבתרים, לפני 400 שנה, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול, למה צריך עכשיו גם כן למלא את ההבטחה הזאת? על כן אברהם, לתכליתו העליונה, הוא אבא, הוא אבא של עם ישראל, והוא רואה שם, הוא רואה רחוק. ביקש להרגיל נפשם. ביקש שהקדוש ברוך הוא יבטיח לו. זה לא מופיע בפסוקים ממש, אבל הקדוש ברוך הוא יבטיח את זה לאברהם. אפשר לומר שאברהם ציפה להבטחה הזאת. שאחרי שפלות עבדותם, שהיה תפקיד לעבדות, ליצור איזושהי הכנעה כלפי שמיה, שהיה כור הברזל, בא לצרף את סיגיהם, ולהרגילם בהכנעה הדרושה לעול תורה ומצוותיה, יופי, אבל זה לא מספיק, שיחד עם זה, שעם זה יחד התרגלו גם ברוממות הנפש, ושאיפה לחיים מדיניים, פוליטיים, חברותיים, שיבואו על ידי הרצון להרבות את הרכוש. זאת אומרת, עם ישראל עכשיו נולד, ואיזשהו מקום הוא יוצא לדרך, דרך ארוכה, חשובה, הכרחית, העולם חייב אותנו, והוא יוצא לדרך, הוא צריך לצאת עם המטען הנכון, עם הכוונה הנכונה. הרכוש הזה בא לתת לו את האנרגיה הזאת, להגדיל את הרצון, לרצות הרבה. טוב, בוא נקרא עוד כמה שורות. הוא ביר יפה על ידי המשל הזה שאמרנו שישראל מצד, כלומר בגלל מצבם הנשפל שנמשלו לחבושים בבית האסורים, לא היו יכולים כלל לצייר עושר יותר גדול מעצם היציאה מעבדות להיות אדונים נפשם. ולכן התרוממות הנפש של הרכוש הייתה דרושה לעשות בדרך בקשה להגיע אל התכלית המבוקשת, שהיא עם ישראל שנושא את שם השם בעולם, מביא לעולם את הבשורה של כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירושלים, וכדי שיוכל למלא את התפקיד הזה, ואת הייעוד הגדול והכרחי והחיוני הזה, הוא צריך להיות גדול גם בתורה, גם בצדקות, גם במוסר, וגם בכסף וזר. יהיה רצון שנזכה לראות בעינינו את התגשמות הדברים האלה. אמן.